אחת השאלות המרכזיות, ולדעתי גם המעניינות ביותר, בחקר התופעה הנאצית, מתייחסת לתהליך הרדיקליזציה, או ההקצנה של המשטר. אנחנו מדברים הן על הקצב של ההקצנה הזו, וגם על התוכן שלו. אם ב-1933 יהודי עוד יכול היה להסתובב ברחובות הערים הגדולות, למשל ברחובות ברלין, מספר שנים לאחר מכן הוא כבר יכול היה למצוא את עצמו על טרנספורט בדרך למחנה ההשמדה. אם ב-1933 גרמניה עוד הייתה שייכת למה שאפשר לכנות כיום משפחת העמים, הרי שלאחר מספר שנים, מועט, היא הפכה להיות מדינה קרימינלית כמעט על פי כל קריטריון. היסטוריונים שמנסים להסביר את התופעה הזאת, את התופעה של ההקצנה, מציעים בדרך כלל שני הסברים עיקריים. ההסבר הראשון, המכונה ההסבר האינטנציונליסטי, שבו אני אבקש לעסוק בהרצאה הזו, וההסבר האחר, הפונקציונליסטי, שבו אני אדון בהרצאות הבאות. הזרם האינטנציונליסטי, אינטנציונליזם מלשון intention, כוונה, מעמיד במוקד תהליך ההקצנה הנאצי את הכוונה, את הכוונה הנאצית, פשוטו כמשמעו. היסטוריונים אינטנציונליסטים יעמידו במרכז העבודה שלהם את הכוונה הנאצית כפי שהיא באה לידי ביטוי למשל, במצע המפלגה, במיין קאמפף, ספרו של היטלר, בנאומים או בטקסטים אחרים. כאשר אני אומר כוונה, אני לא מתכוון רק לביטוי מוצהר ושיטתי של אותה כוונה נאצית, היא יכולה לבוא לידי ביטוי גם בשאיפות, בפנטזיות, אפילו אם אנחנו מנתחים למשל חלומות של נאצים. מי נושא את אותה כוונה? בדרך כלל אנחנו נעסוק באישים מרכזיים. בראש ובראשונה כמובן מנהיג המפלגה, התנועה והמשטר הנאצי, אדולף היטלר. אבל היו היסטוריונים אחרים שהטענו שהיו אישים אפילו חשובים מהיטלר, מבחינה אופרטיבית, מבחינה אפקטיבית. למשל, יש היסטוריונים שטוענים שהרמן גרינג, סגנו של היטלר, היה הרבה יותר חשוב ממנו, מבחינה פרקטית. ובכל הקשור לפתרון הבעיה היהודית, אולי צריך בכלל להתמקד בדמותו של היינריך הימלר. בכל מקרה, הז'אנר הקלאסי לכתיבה אינטנציונליסטית, שמתמקדת בכוונה הנאצית, הז'אנר הקלאסי הוא כמובן הביוגרפיה. אבל את הכוונה הנאצית לא נושאים בהכרח רק אישים. היסטוריונים יכולים להצביע גם על קבוצות מסוימות, למשל על אליטה, על הקבינט הנאצי, ויהיו אפילו היסטוריונים שיטענו שהעם הגרמני כולו נושא את הכוונה הנאצית ועומד מאחורי תהליך ההקצנה. אמרתי שאני לא אעסוק בהסבר האחר, הפונקציונליסטי, אבל בכל אופן, רק כדי שנראה איפה אנחנו עומדים, אני אומר עליו מספר מילים. היסטוריונים פונקציונליסטים לא מתעניינים בכוונות של האישים או של הגורמים האחרים במפלגה הנאצית או במשטר הנאצי, אלא יותר בפונקציה, בתפקיד שממלא כל אחד מהם. היסטוריונים פונקציונליסטים יטענו שכוונות לחוד ותוצאות לחוד. כפי שהם בדקו ומצאו, וגם אנחנו יכולים מחיי היומיום שלנו לדעת, שהרבה פעמים אנחנו מתכוונים לדבר אחד, או יש כוונה מסוימת, למשל כוונה פוליטית של ראש הממשלה מסוים, כאשר הכוונה הזאת מתמוססת בדרך של הדינמיקה של קבלת ההחלטות, והתוצאות אחרות לפעמים לגמרי ולפעמים פשוט הפוכות. בכל מקרה, אם אנחנו נרצה לזהות מבחינה דיסציפלינרית, מבחינת תחום הידע, את שתי האסכולות הללו, הרי שהאינטנציונליסטים התמקדו בעיקר בפסיכולוגיה של הכוונה, הפונקציונליסטים התמקדו בסוציולוגיה, למשל, של תהליך קבלת ההחלטות. אפשר כמובן לשלב בין שתי הגישות, אבל לצורך העניין כאן, כדי להבהיר אותן, אני אדון בכל אחת בנפרד. בהרצאה הזו, כאמור, אני מתמקד בפרשנות האינטנציונליסטית ומעמיד במרכזה כמקרה המבחן המובן מאליו כמעט, את אדולף היטלר. ואת התזה האינטנציונליסטית אפשר לסכם בשלוש מילים. נאציזם שווה היטלריזם. ואחד המייצגים הבולטים של הגישה הזאת הוא ההיסטוריון יואכים פסט, ההיסטוריון הגרמני יואכים פסט, שבוחן בביוגרפיה שלו, היטלר, דיוקנו שלו איש, את דמותו של היטלר, הוא מעמיד את היטלר במרכז העשייה הנאצית, במרכז הכוונה הנאצית, והוא רואה בו ביטוי לגדולה, גדולה שלילית אמנם, ובכל זאת גדולה, עד כמה שזה קשה לשמוע, וגם לקבל כמובן. וכך הוא כותב, ואני מצטט מתוך הביוגרפיה. במידה חסרת תקדים למעשה, יצר היטלר הכל מתוך עצמו, והוא עצמו היה הכל בבת אחת. מורהו שלו, מהארגנה של מפלגה ויוצר האידיאולוגיה שלה. תכסיסן הוא מושיע דמגוגי, מנהיג, מדיני, ומשך 10 שנים ציר העולם. הוא הזים את הממרה שכל המהפכות טורפות את ילדיהן. שכן היה, כמו שאמרו עליו, רוסו, מירבו, רובספייר ונפוליון של מהפכתו. הוא היה מרקס שלה, לנין שלה, טרוצקי שלה וסטלין שלה. סוף ציטוט. הוויכוח הגדול בין ההיסטוריונים האינטנציונליסטים, המתרכזים בכוונה הנאצית, במקרה הזה אנחנו בוחנים את הכוונה היטלראית, מתווכחים לגבי המקורות של אותה כוונה. רוב ההיסטוריונים מסכימים כי מסוף מלחמת העולם הראשונה, ולאורך שנות ה-20, מנסח היטלר את השקפת העולם שלו, בגרמנית ולטנשאונג, שבבסיסה שני עניינים מרכזיים. העניין הראשון, התפשטות אל המזרח, שנתפס כמרחב מחיה, או לבנסראום בגרמנית, שנתפס כהכרחי להישרדות העם הגרמני. העניין השני, פתרון הבעיה היהודית בדרך זו או אחרת. על פי ההיסטוריונים האינטנציונליסטים, שני הציוויים הללו, הציוויים הקטגוריים הללו, הנחו אותו מהרגע שהוא ניסח אותן, ועד לרגעיו האחרונים לפני התאבדותו בבונקר בברלין ב-1945. הפסיכו-היסטוריונים, היסטוריונים המשלבים בין המחקר ההיסטורי לפסיכולוגי, טוענים שהמקורות לאותה השקפת עולם, לאותה אובססיה, אל אותם שני עניינים, התפשטות למזרח ופתרון הבעיה היהודית, נמצאים כבר בילדותו של היטלר ואולי אפילו ברגע לידתו. הם מצביעים על רקע משפחתי מעניין אצל היטלר. היטלר נולד לאחר ששלושת אחיו הבוגרים, גוסטב, אידה ואוטו, שנולדו אחד אחרי השני בהפרשים של שנה אחת, כשאף אחד מהם אינו שורד את שנתו השנייה לחייו. היטלר, אם כן, יונק דרך עליו עמו טראומה של מוות משולש. ואותם פסיכו-היסטוריונים מוסיפים לכך את העובדה שאותה אמא האהובה מתה לאחר טיפול במחלת סרטן, טיפול שנכשל, ושניתן על ידי רופא יהודי אחד, דוקטור בלוך. שתי העובדות הללו, המוות של הילדים, הטראומה של האם, והמוות שלהם בעקבות טיפול שנכשל על ידי יהודי, סוגרת את המעגל מבחינת הגדרת אושיותו. לפי אותם פסיכו-היסטוריונים תתקיים הלימה בין מצבו הנפשי של היטלר, לאחר מות האם, לבין מצבו הנפשי של העם הגרמני, אם בכלל אפשר לדבר על מצב נפשי של עם, לאחר התבוסה במלחמת העולם הראשונה. הפלישה למזרח וההתפשטות אל הלבנסראום, ופתרון הבעיה היהודית, תמלא אם כן שתי מטרות. מצד אחד, התאוששות מהטראומה של תבוסת גרמניה במלחמת העולם הראשונה, ובמקרה של היטלר, התאוששות מהטראומה של מות האם, על ידי נקמה במי שהביס את הגרמנים במלחמה, כלומר הרוסים, ומי שהביס במרכאות את האם של היטלר, את אמו, היהודים, אלה שמיוצגים מבחינה פסיכואנליטית על ידי דוקטור בלוך, היהודי כמובן. אין ספק שההסבר הזה מאוד בעייתי, מאוד ספקולטיבי, מאוד פשטני, אבל בהצגתו רק רציתי להראות עד לאן מוכנים היסטוריונים ללכת במטרה לפענח את החידה ושמה היטלר. כאמור, רוב ההיסטוריונים האינטנציונליסטים טוענים שהיטלר מגבש ומנסח את השקפת עולמו בשנים שלאחר מלחמת העולם הראשונה, במחצית הראשונה של שנות ה-20 או בשני השלישים הראשונים של אותו עשור. כבר בראשית העשור היטלר מכריז שהאויב העיקרי של גרמניה לא נמצא באיטליה, אלא דווקא בצידו השני של הריין, כלומר הוא מסמן את צרפת כאויב הראשי של גרמניה. הוא מדבר על אפשרות לברית עם ברית המועצות, בתנאי שהיהודים יסולקו מהשלטון, הוא מדבר בחמימות משהו על האנגלים. מבחינה גיאופוליטית עומד היטלר בפני שתי אלטרנטיבות. האחת, להמשיך ולפתח את גרמניה כמעצמה ימית. השנייה, לפתח אותה דווקא כמעצמה טריטוריאלית. כל בחירה גיאופוליטית כזאת, הוא יודע, מגדירה בעל ברית אסטרטגי ואויב. אם הוא הולך על האופציה הימית, זה אומר שהוא נמצא במסלול התנגשות עם אנגליה, והוא ייאלץ להיכנס לברית עם ברית המועצות ולהפך. בסופו של דבר, היטלר מכריע לטובת האופציה היבשתית הטריטוריאלית, היינו התפשטות אל המזרח, אל מרחב המחיה, שנתפס כאמור טבעי מבחינת גרמניה, והוא מגדיר חלוקת עבודה גיאופוליטית. גרמניה פונה אל המזרח, אל מרחב המחיה, אנגליה שולטת בימים, איטליה שולטת באזור אגן הים התיכון. אם נסכם, במהלך שנות ה-20 מגדיר היטלר את תוכנית העבודה הבאה. א', חימוש מחדש ובריתות עם איטליה ואנגליה. ב', מלחמה עם צרפת, תוך הכרעה מהירה שלה, וזה ראוי לציין מעין השלמה למה שהיה אמור להתרחש במלחמת העולם הראשונה, אבל לא התרחש. ג', לאחר הכרעת הצרפתים, התקפה על ברית המועצות. עד כאן לגבי הנקודה הראשונה בהשקפת עולמו של היטלר, ההתפשטות למזרח, ועכשיו אני מבקש לעבור לנקודה השנייה, השאלה היהודית. בספטמבר 1919 כותב היטלר מכתב לידיד, והמכתב הזה נחשב במחקר ההיסטורי כטקסט הפוליטי הראשון שלו, המכתב על השאלה היהודית. במכתב הזה הוא טוען כי בטווח הקצר יש לנשל את היהודים מזכויותיהם האזרחיות, אבל, וכאן אני מצטט מהמכתב, המטרה הסופית חייבת להיות סילוקם הנחרץ של היהודים בכלל. סוף ציטוט. במהלך המחצית הראשונה של שנות ה-20, היטלר מציע הצעות שונות ומגוונות ביחס לפתרון הבעיה היהודית. למשל מאסר, או שלילת אזרחות, או הגליה. ניסוח המדיניות ביחס לשאלה היהודית מגיע לכדי גיבוש בספרו "Mein Kampf". והספר הזה חשוב מכמה בחינות. קודם כל הוא מעמד את היטלר במרכז העשייה הפוליטית, כאשר הבעיה היהודית, או יותר נכון פתרון הבעיה היהודית, הופך להיות המוטיבציה הפוליטית המרכזית שלו, לא רק לגבי השאלה היהודית, אלא לגבי שאר התחומים. ולכן הפתרונות הרדיקליים שהוא מציע במיין קאמפ, מתאפיינים בנחף מיסיונרי אוניברסלי כמעט. זאת אומרת, פתרון הבעיה היהודית יפתור את כל הבעיות האחרות. בספר הוא גם מקשר בין פתרון השאלה היהודית לבין מדיניות החוץ. למשל, הוא טוען כי ברית אנגלו-גרמנית לא יצאה אל הפועל בגלל השפעה יהודית. עוד פעם, אם יהיה פתרון לבעיה היהודית, תיפטר גם בעיית החוץ. כל בעיות הקשורות למדיניות החוץ. איך היסטוריונים אינטנציונליסטים מוכיחים שקיימת השקפת עולם? ולטנשאונג, היטלרייט, איך הם מוכיחים שאכן קיימת לוגיקה פנימית והכרחית של השקפת עולם, שהיא לא סתם צירוף שרירותי של כמה נקודות? את ההוכחה לקיומה של השקפת עולם, היטלרייט, עוד פעם, את ההוכחה לקיומה של השקפת עולם היטלרייט, ולטנשאונג היטלראי, כלומר לקיומה של איזו לוגיקה פנימית הכרחית של ההשקפה הזו, הוכחה לכך שההשקפה הזאת היא לא השקפה שרירותית, שנוסחה אד הוק לצרכים כאלה ואחרים, למשל פוליטיים, מוצאים ההיסטוריונים האינטנציונליסטים בעובדה שנקודת השיא של מדיניות החוץ של היטלר, כלומר כיבוש ברית המועצות וההתפשטות אל מרחב מחיה, מקבילה לנקודת השיא של מדיניות הגזע וההשמדה שלו. זאת אומרת שההתפשטות אל מרחב המחיה אל הלבנסראום ופתרון הבעיה היהודית מתרחשים הן מבחינה קונספטואלית, כפי שאני אסביר עוד מעט, והן מבחינה מרחבית וכרונולוגית במקביל. שכן אי אפשר לפתור את הבעיה היהודית ללא התפשטות למרחב מחיה, שהרי המסות הגדולות של היהודים, המיליונים, נמצאים אכן במזרח. מצד שני, אי אפשר להתפשט אל מרחב מחיה ראוי להתיישבות גרמנית, כלומר אל מרחב מחיה שהוא נקי וטהור, ללא סילוק היהודים, זאת אומרת ללא פתרון הבעיה היהודית. במחצית הראשונה של שנות ה-40, אנחנו אכן מוצאים שסיעה של מדיניות החוץ של היטלר משתלבת עם סיעה של פתרון הבעיה היהודית. בכתביו של היטלר לאורך שנות ה-20 אנחנו יכולים לזהות גם תפיסה היסטורית כוללת. אם קרל מרקס העמיד במרכז הדיון ההיסטוריוגרפי שלו את המעמד, היטלר מעמיד במרכזו את הגזע. אם קרל מרקס העמיד במרכז ההיסטוריה את המאבק הבין-מעמדי, היטלר מעמיד במרכזו את המאבק הבין-גזעי. והיטלר מדבר על מאבק משולש בין שלוש קבוצות עיקריות. הקבוצה הראשונה של יוצרי התרבות, כמובן אלה הגרמנים, לשיטתו, המשלבים את הרוח היוונית ואת הטכנולוגיה הגרמנית. הקבוצה השנייה, משמרי התרבות, והדוגמה של היטלר לקבוצה הזאת, זהו העם היפני. והקבוצה השלישית, מהרסי התרבות, אלה כמובן, לשיטתו, היהודים. המאבק ההיסטורי מתרחש כתוצאה ממתח בלתי פתיר, בין רעב או שאיפה לשימור עצמי ואהבה, שמבטאת את השאיפה להמשכיות, לבין היותו של מרחב המחיה, הלבנסראום, מרחב מוגבל מעצם הגדרתו. בגלל מוגבלותו של אותו מרחב מחיה, המאבק הוא תמיד מאבק מתמיד על, על, על מקום במרחב המחיה הזה. ומכאן גם נובעת התפיסה הרחבה של היטלר את הפוליטיקה כעשייה היסטורית. עשייה היסטורית שמטשטשת את ההבחנות המקובלות בין מצב של מלחמה לבין מצב של שלום, בין מדיניות פנים למדיניות חוץ. הכל קשור בהכל. התפיסה הפוליטית ההיסטורית שלו היא תפיסה טוטלית של הכל או לא כלום. אחד הפתרונות המודרניים המקובלים לבעיית גידול האוכלוסין הוא כמובן הפיקוח על הילודה, אבל היטלר אינו מוכן לקבל את הפתרון הזה מכיוון שלדעתו הוא פוגע בויטליות, בחיוניות של העם הגרמני. ולכן הדרך היחידה לפתור את המתח הוא להמשיך במאבק לחיים ולמוות על מרחב המחיה, על הלבנסראום. היהודים מבחינתו דומה לשאר הגזעים, אבל הוא חסר את הטריטוריה. ומכיוון שההיסטוריה היא מאבק על מרחב, על טריטוריה, והיהודים הם כאמור חסרי היסטוריה, הרי שהם משתתפים במאבק הזה כפרזיטים, על גבם של אחרים. ולכן המאבק כנגד היהודים הוא גם מאבק למען החזרת משמעות להיסטוריה. שכן אם היהודים הם חסרי טריטוריה, זה אומר שהם מבטאים ישות א-היסטורית, והמאבק נגדם בעצם מחזיר את המשמעות להיסטוריה כמאבק על טריטוריה. עד עתה הצגתי את התזה האינטנציונליסטית שמעמידה במרכז תהליך ההקצנה הנאצי את הכוונה הנאצית כפי שהיא באה לידי ביטוי בהשקפת העולם שניסח היטלר ושאותה הוא הוציא אל הפועל. מה שנותר להיסטוריונים אינטנציונליסטים לאחר שהם מזהים את מקורות הכוונה הוא פשוט לבדוק מבחינה היסטורית איך היטלר מממש את שני הציוויים הקטגוריים הללו. התפשטות למזרח, פתרון בעיה יהודית. אם אנחנו מניחים שהיטלר הוא גאון פוליטי, אם נרצה לדבר על גדולה שלילית כמו שפסט מדבר עליה, אם אנחנו מתייחסים אל היטלר כאל חידה שצריך לפתור אותה, לפענח אותה, הרי שמבחינת התזה האינטנציונליסטית, גאונותו של היטלר, פתרון החידה תמון, ביכולתו יוצאת הדופן לנסח השקפת עולם מגובשת, מסודרת, שיטתית, ועוד יותר מכך להוציא אותה. היטלר הוא גאון, אם אנחנו מניחים שהוא גאון פוליטי, בגלל שהוא הצליח לנסח את הרעיונות ולהוציא אותם אל הפועל. וללא ספק, הוא הצליח בכך. בין ההיסטוריונים האינטנציונליסטים אנחנו יכולים לזהות ויכוח בין שתי קבוצות עיקריות. הקבוצה הראשונה שאותה תיארתי למעשה כרגע, טוענת כי חשיבותו ומרכזיותו של היטלר אכן תמונה ביכולתו לנסח ולהוציא אל הפועל השקפת עולם. כמו שטען פסט, היטלר הוא גם הקארל מרקס של המהפכה שלו, וגם לנין וסטלין שלה. קבוצה אחרת של היסטוריונים, שאפשר עדיין לכנות אותה אינטנציונליסטים, כלומר כאלה שמתמקדים בהיטלר ובכוונה, טוענים שהשקפת העולם ההיטלראית, כפי שהצגתי אותה עתה, היא חסרת חשיבות למעשה. או לפחות אין לה משמעות מהותית. מכיוון שהיא לא הייתה מקורית אלא מועתקת, היטלר שאב רעיונות מכל מיני מקומות, והיא גם הייתה ירודה וולגרית, ואי אפשר להתייחס אליה כאל פילוסופיה. הוא לא באמת קארל מרקס. הסיבה השנייה, ואולי הסיבה החשובה יותר, היא שהיטלר היה אופורטוניסט פוליטי. באופן כללי הוא אמר לכל אחד את מה שהוא רוצה לשמוע. למשל, כאשר הוא דיבר אל קהל של פועלים, של פרולטרים, הוא הבטיח תנאים סוציאליים. כאשר הוא דיבר אל מול קהל של בעלי הון, הוא הבטיח לשמור על האינטרסים של ההון, והבטיח בדיוק הבטחות הפוכות. זאת אומרת, היטלר הוא אופורטוניסט פוליטי, ולכן לא ראוי לקחת ברצינות את השקפת עולמו. לצורך העניין, הוא ניסח אותה אד הוק לצרכים פוליטיים בנסיבות מאוד מסוימות. אותם היסטוריונים שטוענים שאכן לא צריך להתייחס להשקפת עולמו של היטלר ברצינות, טוענים שכן צריך להתייחס אל האופן ואל הפרקטיקה שבה הוא הפיץ אותה. זאת אומרת, מבחינתו של היטלר, לא המסרים שלו, לא האידיאולוגיה, לא השקפת העולם שלו הביאה אותו לאן שהוא הגיע, אלא דווקא המדיום שבו הוא השתמש. בעקבות מרשל מקלואן אפשר לומר שבמקרה היטלראי, המדיום הוא באמת המסר. ואכן, במיין קאמפף, בספרו החשוב ביותר של היטלר, שבו נוסחה השקפת העולם שלו, אנחנו מוצאים בפרקים המאוחרים יותר, דיון מאוד מעמיק, מתוחכם, שמבוסס על הרבה מאוד תובנות פסיכולוגיות, על הדרכים השונות והמגוונות, להפצת הרעיונות, להפצת השקפת העולם, וזאת באמצעות התעמולה, הפרופגנדה. ועל פי ההיסטוריונים האינטנציונליסטים הללו, החשיבות האמיתית של היטלר תמונה כאן. כאן המקוריות שלו, כאן תמונה הגאונות שלו. בבסיס תפיסת התעמולה של היטלר עומדות שתי תזות עיקריות, האחת, התעמולה היא האמצעי האולטימטיבי להצלחה בחברה ובפוליטיקה המבוססת על המונים. התזה השנייה, המילה המדוברת בפרקטיקה התעמולתית עדיפה על פני המילה הכתובה בכל הנוגע ליישומה של הפוליטיקה הזו. כאן אנחנו נמצאים למעשה על קו תפר מסוים בין התזה האינטנציונליסטית לבין זו האחרת הפונקציונליסטית, שכן ברגע שאנחנו מדברים על היכולות התעמולתיות של היטלר, על היכולות יוצאות הדופן שלו, כבר לא כל כך מעניינים אותנו המסרים שלו, השקפת העולם שלו, ובעצם אנחנו מתחילים להתעניין בתפקיד או בפונקציה שהוא ממלא במערך של המפלגה הנאצית, ומאוחר יותר במערך של המשטר הנאצי. וזה בדיוק מה שהיסטוריונים פונקציונליסטים מחפשים. הם לא מתעניינים בכוונות, למשל בניסוח השקפת העולם של היטלר, אלא בפונקציה שהוא ממלא בתוך המערך הזה. את ההרצאה הזאת אני מבקש לסיים בציטוט של קורד לודקה, אחד משותפיו הראשונים של היטלר, ששומע את היטלר מדבר לראשונה ב-1922. וכך הוא מתאר את ההשפעה של מילותיו של היטלר. אני מצטט. יכולת הביקורת שלי נשטפה. הוא, זאת אומרת היטלר, נשען מעל דוכן הנואמים כאילו ניסה להחדיר את העני הפנימי שלו אל תודעת כל האלפים הללו. הוא אחז בהמונים ואותי ביניהם, תחת מקסם היפנוטי רק באמצעות כוחה הטהור של אמונתו. איני יודע כיצד לתאר את הרגשות שסחפו אותי כאשר שמעתי את האיש הזה. מילותיו היו קשות. שכחתי את הכל מלבד את האיש. וכשהתבוננתי סביבי ראיתי שהמגנטיזם אחז בכל האלפים הללו כאחד. סוף ציטוט. אכן, כפי שאמרנו, המדיום הוא המסר. ועל הפונקציה התעמולתית של היטלר, על היותו התועמלן או השופר של הכוונה הנאצית, בהרצאה הבאה.